מסבירה, ומצד שני סתומה מכל צד. יוסף מצטווה על ידי אביו ללכת מחברון לשכם כדי למצוא את האחים. אף אחד לא דן האם יוסף עבר קורס בנווטות, בהישרדות, מן היו את הדרך. חזקה כשקוראים לנער בן 17 ואומרים לו, או מפני שהוא עשה את הדרך פעם אחת, או מפני שאביו הניח שהוא מספיק אינטליגנט בשביל להתמודד עם הבעיות האלה, יוסף הולך לשכם. ועל המהלך הזה אנחנו לא יודעים מאומה. מאיפה הוא ידע את הדרך, את מי הוא שאל, איך הוא התמודד עם כל מיני בעיות שצפו ועלו במידה שעלו. הוא מגיע לשכם, ומתברר שהם לא נמצאים שם. לא מצא אותם. מה היה חסר אם היה כתוב שמשכם הוא, בכוח המנדט שהוא קיבל, השיג אותם? מעניין אותנו מה היו הדרכים שהוא עשה וערך והתפלפל בשביל להגיע. הוא צריך להגיע ליעד שלו. כשם שהתורה איננה מספרת על הדרכים ועל הבעיות במידה שהיו בין חברון לשכם, כך היה יותר חלק ופשוט אם היא לא הייתה מספרת איך הוא מגיע לדותן, העיקר הוא מצא אותם. לעומת זאת, מופיעים לפנינו שלושה פסוקים שמספרים על איזה תקרית קטנה שעל פני השטח היא בכלל לא שייכת לגוף הסיפור. ולא זו בלבד, שכל החטיבה הזאת, כל החלק הזה נשמע לנו צדדי, ששום דבר לא היה חסר בסיפור אם הוא לא היה קיים, אלא שהצורה שבה הוא מופיע היא קשה מצדי צדדי. וימצאהו איש והנה טועה בשדה. מה פירוש טועה בשדה? איך גוף העובדה היה שם? ישנם דרכים, ואדם הולך בדרכים, דרכים סלולות, דרכים מסומנות, בצורה הזאת ובצורה אחרת. בוודאי שהמראה איננו בדרכים, כי הדרכים הן חסרות את אותו מאכל שצריך הצון לאכול. אז אדם הולך בשבילים המסומנים האלה, והוא רואה מרחוק, הוא בוודאי רואה או איזה מאהל, או איזה סימן אחר להתקבצות הזו של האנשים, והוא מחפש אחריהם. אז מה פירוש טועה בשדה? ירד מן השבילים. ומה פירוש לטעות בשדה? לטעות בשדה זה ללכת לחפש. אז מה הוא טועה? וימצאהו איש. איש מוצא אותו? הרי זה צריך להיות בדיוק הפוך. הוא תוך כדי חיפוש, הוא צריך למצוא איש. כשהוא הולך והוא מבקש לדעת. מה טיבו של האיש הזה? וזה כמובן השאלה היסודית, שהוא מוצא אותו. והאיש שואל אותו מה תבקש? נניח שהוא הבין תוך כדי התבוננות והסתכלות, ואולי הוא עלה על איזה גבעה גבוהה כדי לראות, הוא הבין מכל הפעולות שלו שהוא מבקש משהו. ויאמר את החי, אני מבקש, אנוכי מבקש. אגיד ענה לי איפה הם רואים. מאיפה יש ליוסף הווה אמינה שהאיש הזה צריך להכיר את האחים? הוא זיהה את עצמו, הוא גילה, ובכלל, האם היה שם שלט פה מחנה של בני יעקב? במקום שהוא אומר, אני מחפש קבוצת רועים, שמסתום הם הולכים עם ציציות, ויש להם, אגב, יש לנו את זה גם מממצאים ארכיאולוגיים, ממצאים ארכיאולוגיים, שנתגלו במצרים כשמתארים שליחים שבאו מארץ כנען, רואים, אפשר לראות בציורים, הם רואים את הציציות על כנפות בגניהם. נכון הוא שזה מתקופה יותר מאוחרת לאחר שניתנה תורה, אבל נצא מתוך הנחה שהיה איזה סימון שהם זיהו אותם. בדרך כלל העברים לעומת המצרים הם מגודלי זקן. היה צריך לומר לו, אני מחפש קבוצה של אנשים. מאיך תהיתי, יגיד ענה לי איפה הם רואים, מאיפה הוא יודע, מה זה לשכת מודיעין, במקום להגיד ראית אותם, בסדר. ויאמר האיש נשאו מזה, אז מתברר קודם כל שהאיש הזה שמע אותם, ליווה אותם, נשאו מזה, כי שמעתי אומרים נלחד אותיינה, במקרה האיש הזה פתאום כאילו גילה אותם, והוא יודע שהם הלכו, בסדר. אז מרגישים שבקטע הזה יש פה שלוש נקישות, וימצאהו איש, בינתיים הוא עלום, וישלהו האיש, ויאמר האיש, בתחילה האיש הזה היה אנונימי, כבר נעשה נתו חברים שם, פתאום הוא כבר האיש והאיש, וההדגשה כזאת, כשזה בא כבר בהי הידיעה, אז אתה יודע, זה איש נמרץ, שאתה כבר חבר איתו, או כבר מיודד איתו, או כבר מספר לך כבר, והאיש הזה נעלם וזהו. אם היה כתוב, כמו שאמרנו, הגיע לשכם, שמע, היה צריך להיות כתוב, איך הוא שמע? הוא שמע שהם הלכו לדותן, והלך לכם לדותן, והיה נגמר כל הסיפור, ולא היה שום דבר לכאורה חסר מכל העלילה. הן מעשה המציאה, הן הצורה שבה התורה מספרת את זה, הן המושגים שהיא בוחרת, מעידים בצורה שקופה מאוד, שכאן התורה התכוונה להבליע משהו, הבליע אותו בצורה סתומה, ואולי שלחה לנו איזה חוטים לפתור את כתב החידה הזה, ואז אתה שואל, ומה זה חשוב לכל הסיפור? אז בזה דנו ראשונים ואחרונים. רש"י אומר בעקבות חז"ל, וימצאו איש, זה גבריאל. מלאך שנאמר, והאיש גבריאל. אז יש פה זהות בין גבריאל לבין איש, וכמובן מיד השאלה נשאלת, רגע, זה איש, איך, אם היינו עומדים עם מצלמה, היינו יכולים לצלם את המפגש הזה בין האיש לבין יוסף? זה איש כרגיל. אז אם זה איש כרגיל, מה ינפקי מן איזה גבריאל? אינך אינמי, השאלה היא כמובן גם בסיפור בדניאל, איך נתגלתה לו אותה דמות? המקורות של רש"י, וימצאהו איש, זה החז"ל, והנער היה הולך וטועה בדרך, ופגע בו גבריאל המלאך שנאמר, וימצאהו איש מני טועה בשדה, ואיש זה גבריאל שנאמר, ואיש גבריאל אשר ראיתי בחזון. בסדר, אלה הם המקורות, יש כמובן מקורות נוספים, המקורות המדרשיים של רש"י. יונתן בן עוזיאל, שגם המעמד שלו הוא מעמד מדרשי, הכניס פה מילה, ואשכחי גבריאל בדמות גברה, כי מה קשה היה לו? אם זה מלאך, למה כתוב פה כל הזמן האיש, 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 האיש? עכשיו כמובן בעקבות יונתן בזויל אנחנו יכולים לשאול שאלה יותר חמורה. ומה חשב יוסף? אם תאמר שיוסף חשב שזה איש נורמלי, אחד מן השדה פה, עדיין כל השאלות ששאלנו הן קשות. מה פתאום הוא מצא אותו? מה פתאום מאיפה הוא צריך לדעת מי הם אחיו? ומאיפה הוא מניח שהוא יודע אותם? אלא מה תאמר שיוסף מניח שזה איזה כוח אלוהי? אז עוד פעם חוזרת השאלה, אז למה התורה בעצמה לא מספרת? אם יוסף ידע שזה מלאך, ואנחנו יודעים שזה מלאך, שתורה תספר ונגמר הסיפור. למה משחקים לנו פה באיזה מורכבות כזאת של איש וזה גבריאל, ומביאים לנו ראיה ממקום אחר? כך שאנחנו מרוויחים משהו מיונתן בן עוזיאל, אבל הרווח הזה גורר הרב שאלות מורכבות יותר. הרמב"ם במורה נבוכים עסק בשאלה הזאת. יוסי, תיקח גם בשביל האורחים שעומדים בחוץ, תתן להם לשורה האחרונה. הנה כבר בארנו ששם מלאך משותף, ושהנביא גם כן ייקרא מלאך. הרמב"ם לשיטתו, שהשם מלאך יכול להיות גם כשליח וגם כיצור שמימי. כמו שבא כתוב, הישלח מלאך ויוצאנו ממצרים. אנחנו מכירים שזה היה משה רבינו. ואמר ויאמר חגי, מלאך השם במלאכות השם. זה ביטוי נמרץ מאוד שהנביאים הם שליחים. ואמר ויהיו מעליבים במלאכי האלוהים, הם הנביאים. ומאמר דניאל גם כן, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה מואב ביף, נוגע אליי כעת מנחת ערב, כל זה במראה הנבואה. אז הרמב״ם אמר בצורה ברורה וחותכת, שאם היינו עומדים עם מצלמה, לא היינו רואים כלום. כי זה היה מראה נבואה לאישיות הנידונת. לא יעלה בדעתך שיש שם ראיית מלאך, או שמה דברי מלאך, זאת אומרת, שמיעת דברי המלאך, אלא במראה הנבואה או בחלום של נבואה, כמו שאושרש במראה אליו את ודע בחלום הדבר בו. וממה שזכרתי, תביא ראיה על מה שנשאר ממאה שלא הזכרו. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שהוא לא ערך פה לקסיקון של כל מושגי מלאך בכל המקומות בנביאים שהדבר נזכר. הוא הביא מספר דוגמאות, ומכאן הוא מבקש ללמוד כלל, שכל מקום שנאמר מלאך, פרט למקרים יחידאים שהוא ידבר עליהם, אבל זה לא עסק שלנו עכשיו, כי זה פרק מפרקי הנבואה. אז כל מקום כזה, הכוונה היא למראה נבואה. מראה נבואה אישי השייך למי שזכה להתגלות. גם בדניאל, כשכתוב שבא אליו האיש גבריאל וכו', הוא אומר את זה מתוך ההקשר של הפסוק, הוא לא בא אליו ביה וכו' וכו', זאת אומרת שאנחנו היינו עומדים על יד דניאל, לא היינו רואים כלום. אם דניאל היה עם עיניים עצומות, עם פקוחות, אם הוא נפל על הרצפה, כמו שיש שם רמזים, וכמו שהרמב״ם כתב ביסודי התורה, זה לא עסק שלנו עכשיו. אז זאת אומרת, האם מבחינה חיצונית, היינו יכולים להבחן משהו באדם שלובש את אותו רוח הנבואה? זו שאלה שנשארת בצריך עיון. אבל שלא הייתה שם דמות פיזית שתפסה מקום, ואפשר היה לצלם אותה, ואפשר היה לכוון אותה, ממש כזה, זה פשוט שיטת הרמב״ם. וממה שהקדמנו מצורך הזמנה לנבואה. זאת אומרת, הרמב״ם הרי לשיטתו המעוגנת במקורות חז"ל, שנבואה לא לובשת את האדם סתם, אלא הוא צריך להזמין את עצמו ולהכין את עצמו. וממה שזכרנו בשיתוף שם מלאך, תדע שהגר המצרית איננה נביאה. כי אם תאמר שמה שבא לה זה היה מלאך נביא, והיא עצמה נביאה, אז מה זאת אומרת, סתם שפחה אחת הפכה להיות נביאה, ולא מנוח מאשתו נביאים, כי זה הדיבור אשר שמעו, או שעלה בדעתם, הוא כדמות בת קול, אשר יזכרו החכמים תמיד, והוא עניין אחד ילווה לאיש שאינו מזומן. מי שזימן את עצמו, מי שיכין את עצמו, והגיע למדרגה רוחנית, אז הגילוי אליו הוא גילוי בצלילות כזאת ובבהירות כזאת שאנחנו קוראים לזה מלאך בהוראה של נבואה, בהוראה של מסר שמימי שקוף. מישהו במדרגות נמוכות יותר, מה שקוראים בלשוננו אינטואיציה. אבל זה כמובן לא, זה משהו, בת כל איזה קול פנימי, איזה רגש אומר לו לעשות כך וכך. זה דבר שמתלווה לאיש שאינו מזומן. מה הבעיה? הבעיה היא שיתה בזה שיתוף השם. כי קוראים לזה, כתוב אצל הגר שבא מלאך, וכתוב אצל דניאל, או אצל מישהו אחר שבא מלאך. אז נדמה לך זה וזה. אז התשובה היא כאן באה טעות. אנחנו צריכים לשקול לגבי מי נאמר הדבר הזה. והתבונן אומרו, וימצאי המלאך השם על עין המים. היא באיזה מקום שהוא איזה קול פנימי לחש לה, כמו שנאמר ביוסף וימצאו איש והנה תועה בשדה, ולשון המדרשות כולם על הגר ועל יוסף שהוא מלאך. ועל זה כתב האפודי וגם השם טוב שם פרשני מורה הנבוכים, אין ספק שיוסף בן 17 שנה לא היה נביא. זאת אומרת, הוא לא שלל את אפשרות שיוסף היה נביא. בהמשך השנים, בנף של יעקב, התחדכו, זימנו את עצמם, הכשירו את עצמם. אבל כאיש צעיר, לא זכה לזה. המלאך ההוא היה דמיון, דמיון יוסף. הוא כאילו ראה איש חוץ לנפש. זה טוב מאוד לגבי וימצאו איש. אבל אם האיש הזה הרי יוסף, וכאן כמובן הקושי על שיטת הרמב״ם, האיש, אם האיש הזה מנהל יוסף דו שיח, האיש הזה מגלה לו אינפורמציה שמתבררת שהיא הייתה נכונה, הוא מגלה לו שהם נסו לדותן. אז אם יוסף היה צריך רק אינטואיציה בכיוון ההוא, נלחה עוד. אבל כשאומרים לך מקום קונקרטי, הרי זה לא יכול להיות שאתה תדלה מתוכך את האינפורמציה הזאת. הרי זה אינפורמציה עובדתית הקשורה לנתונים בחוץ. לכן צריך להבין טוב יותר מה רצה פה הרמב״ם כשהוא הביא, נניח לדוגמה אצל הגב, לקום ולקחת את הילד ולשאת אותו, נו! אז בלשון ימינו השכלתנית, בעקבות האפודי, היינו אומרים, האינטואיציה האימהית דרבנה אותה לטפל בילד. כי לא הייתה צריכה אינפורמציית חוץ. אבל פה כשאת... אז אתה יכול לדחוק ולומר, לא הנה, כששולחים אותו לעשות שליחות, וזה כמובן המאפיין הנמרץ ביותר של יוסף, המכבד את אביו. האינפורמציה היא להגיע לשכם, הלא אחי אחרים בשכם. השליח... השליח, אם הוא מבקש להיות יבש, אמרו לו ללכת לשכם, הגיע לשכם, אין שכם, חוזר הביתה. ושתום היה מקבל איש הכהן גדול מיעקב, היה בסדר והיה זוכה בכבודיו. שליח אמיתי אומר רק רגע, הם אמרו לשכם, ואולי הלאה, ואולי, כמובן היו ליוסף נתונים, הוא הסתכל מסביב, הוא ראה השדות כבר שלף, כבר אכלו את הכל. אז מסתומה, אנחנו הרי מכירים את זה היום, משנת בצורת, אז אתה יכול לראות את שבטי הבדואים שנודדים עם הצון לצפון הארץ, כל מקום שיש יותר ירק. אז אתה יכול לומר שהמלאך ההוא, זה היה איזה קול פנימי שמע לו, רק רגע, אתה נמצא בשכם, כאן זה כבר לא יכול להיות. ואבא הרי... כנראה שהאינפורמציה הייתה שהם, לפני שהם יצאו, אמרו שאנחנו הולכים שם בסביבה. או שאבא קיבל מסרים באמצע התקופה הזאת. אבל עכשיו הרי אבא רוצה ממש אני אהיה שם. אז אני צריך להגיע אליהם. אז אני מסתכל, אז נחפש. זה צריך, אנחנו יודעים, דותן, צפונית לשכם. נלך קדימה, נלך עוד יותר, נלך עוד יותר, ונחפש, ותוך כדי תהייה, כאילו מישהו אמר לו, ליבו אמר לו, דהיינו, האינטליגנציה שלו, ידיעות, ואולי באמת אסף ידיעות מן אנשים, איפה היום הכיוון וכו' וכו'. אבל לא שהיה איש קונקרטי. זה הרמב״ם לשיטתו. גם בנו של הרמב״ם, יש לנו מכתב יד, את הפירוש שלו על בראשית ושמות, שיצא בימינו. והאמצעהו איש, הפירוש שהיה איש מלאך, בטעם שהיה כאין מלאך באשר שלח אותו, זה הוא כתב את זה בערבית, התרגום הוא של ימין, באשר שלח אותו שם, השם יתעלה כדי שישאל אותו יוסף ויורה לו את מקומם. הוא פירוש נכון, אבל הפירוש שהוא מלאך וזו נבואה הוא דרש. והמאיר העיר שהבן הלך בעקבות אביו, הרמב״ם הזה, נגד פשוטם של מאמרים, ויפלא, והוא שאל פה איזה סתירה, כי יש מקומות שנטע מדרך אביב במורה נבוכים שם, ובסוף פרק ממלא, וסבר כי רבקה וכן אגר, היו נביאות ודיברו איתם מהמלאכים. בסדר. אז במקרה הזה, האב ובנו הלכו באותו כיוון. במקרים אחרים, רבי אברהם בן הרמב״ם נטע מדרך אביב. בדרך כלל הוא היה צמוד אליו, אז באמת הוא נשאר בצריך עיון למה עשה את זה. אבל על כל פנים, אנחנו רואים שזו אסכולה שגם בנו של הרמב״ם המשיך בכיוון הזה. אצל הרמב״ם, זוהי גישה יסודית ובסיסית שמקיפה פרקים רבים וסיפורים רבים בתורה וגם בספר בראשית. היינו למשל, שבוע שעבר, כשפרשת וייצא מסתיימת במחנה אלוקים אשר הוא רואה, ואחר כך כתוב, הישלח מלאכים, יעקב אל עשיו וכו' וכו', וגם הולך לקראתך. אז הרמב״ם למד גם שזה כל זה במראה הנבואה. וזה כמובן קשור לאותה מחלוקת יסודית בראש פרשת ויירה בין הרמב״ם לרמב״ן. ואכן הרמב״ן בפרשת ויירה, במחלוקת הבסיסית שלו עם הרמב״ם, התייחס גם למקרה שלפנינו. הנה, בכל מקום התעוררו החכמים להודיענו, כי ראיית המלאך איננה נבואה. ואין הרואים מלאכים והמדברים עמם מכלל נביאים כאשר הזכרתי בדניאל, עובדי דניאל הוא בכתובים ולא בנביאים. אבל היא מראה, תיקרא גילוי עיניי, כמו ויגל השם את עיני בילם וירא את מלאך השם, וכן ויפלל אישה ויאמר פקח נא את עיניו ויראה. אז כאן יש איזה נקודת שיתוף בין הרמב"ן לרמב"ם. אבל במקום אשר יזכיר המלאכים בשם הנשים, כאן הרמב"ן הכניס כאן איזה כלל לשוני, אבל גם רעיוני, שהרמב"ם בכלל לא דיבר עליו. כל מקום שיזכיר מלאכים בשם הנשים, כי עניין הפרשה הזאת, שלושה אנשים שבאים אליו בפרשת וירא, או פרשת לוט, וכן ויאבק איש עמו, וזה כבר דיברנו בשבוע שעבר, וכן וימצאהו איש כאן לפנינו, על דעת רבותינו, הוא כבוד נברא במלאכים. ייקרא אצל היודעים מלבוש, יושג לעיני בשר בזכי הנפשות, כחסידים ובני הנביאים, ולא אוכל לפרש. נו, אז אם הרמב"ן לא יכול לפרש, מה אנחנו נאמר? אבל אנחנו מבינים מהכיוון של דברי הרמב"ן, שהוא אמר שיש פה איזה מצב ביניים, איזה שיטה שונה מהרמב"ם, ושונה גם ממה שהוא בעצמו הסכים, שיש לעתים, שיש איזה מראה, ודהיינו שאתה לא יכול לצלם אותו, אני לוקח את הצילום, כדוגמה קונקרטית ביותר למוחשיות של העניין. אלא יש איזה דבר, אנחנו מכירים גם בכוזרי, יש יסודות כגון אלה, כבוד הנברא וכו'. זאת אומרת, יש פה איזה התממשות, יש פה איזה המחשה, והמחשה שמעצם הגדרתה אכן באמת מתלבשת בנתונים פיזיים. והוא כבוד נברא במלאכים, והוא נקרא מלבוש, וזה הרי יסוד הלבושים שאנחנו מכירים אותו מהקשרים אחרים. אבל לא כל אחד יכול להשיג אותו, אלא זה יושג לעיני בשר בזכי הנפשות כחסידים ובני הנביאים. זאת אומרת, אנשים שמכינים את עצמם ומתהלכים, הם זוכים לראות דברים כאלה באיזה מצב יותר פיזי. אבל מה זה בדיוק? לא אוכל לפרש. זה כשהרמב"ן דיבר בפרשת וירא, ואילו אצלנו בפרשה, הוא כאן הכניס מומנט חדש לחלוטין. וימצאהו איש מיני תועה בשדה, יאמר, כי הוא תועה מן הדרך, ולא היה יודע אנה ילך. היה קשה לו, הרי הוא הולך בדרך. מה בכלל שייך לטעות בדרך? יש שבילים, אתה הולך בדרך, או שאתה הולך לכאן, או שאתה הולך לכאן. איך בכלל הוא מגיע לשדה? ונכנס בשדה. הרמב"ן הפשטן, אדם הלך בשדה. מה פירוש הלך בשדה? הלך בשדה לא בדרך. הרי הוא היה צריך ללך לדרך. הוא היה צריך, הגיע לסביבת שכם. הולך בשבילים המסומנים. במרחק בין שביל אחד למקביל לו, מסתרע מרחב עצום של שטח מראה. ונניח הוא רואה שם שלוש, ארבע קבוצות של עולי קדר, שעם הצון מסביב להם. הוא מרחוק, איננו יכול לזהות מי הקבוצה. אז הוא יורד מן הדרך והולך בשדה. אז קודם כל בשדה יש כבר יותר מושג של תאייה. ונכנס בשדה, כי במקום המראה היה מבקש אותם. וסתומה, במצבים ששם היו, אז את כל הירק שבשולי הדרך כבר מזמן לכחו, אז הלכו יותר פנימה ושם מחפש אותם. זה פשט, ואנחנו נראה עוד איך מפרשים נוספים תקלו בפשט. אלא כאן הרמב"ן עוזב את הבעיה של הפשט ושואל את השאלות שאנחנו פתחנו בהן. מה אכפת לנו מכל הסיפור הזה? מה ינהפקי מיני? ויעריך הכתוב בזה, למה אכפת לנו שבא איש וכו' וכו' כשאפשר היה על כל זה לדלג? להגיד, כי סיבות רבות באו אליו שהיה ראוי לחזור בו. עצם העובדה שהוא לא מצא אותם בשכם, סיבה טובה לחזור. עצם התהייה בשדה, סיבה טובה לחזור. עצם הגילוי הזה שאומרים לו שם לא כאן, סיבה טובה. ואחרי דותן הוא קיבל מנדט עד שכם. מה הוא צריך ללכת לדותן? כל אלה היו סיבות שהיה ראוי לחזור לו, ויעקב היה אומר לו יישר כוח. אבל הכל סבל לכבוד אביו. בסדר? אז יש פה דוגמה של ציר נאמן לשולחיו, יוסף מבקש לעשות את השליחות במיטב האפשרויות. ולכן הוא סבל כדי שאביו יקבל מסר ברור. אבל יש פה הוראה נוספת. הוא לא הודיענו עוד. הפרשה הזאת יש לה מגמה נוספת. כי הגזרה אמת והחריצות שקר. הביטוי הזה לקוח ממשל החכם במבחר פנינים. אבל כאן הרמב"ן הכניס יסוד אדיר שצריכים לעיין בו מבחינת המחשבה ומבחינת השקפת עולמנו. הגזרה אמת. זאת אומרת, יש דברים שנקבעים שחייבים להתבצע. ובני אדם יש להם את כוח ההשתדלות, את כוח העשייה. והחריצות והמאמץ להשקיע, אז כשהחריצות הזאת והמאמץ הזה הם במסגרת לגיטימית, והאדם מכניס ומשקיע, אז הוא יקבל בהתאם להשקעה שלו. מה קורה אם באה התנגשות בין התוכנית האלוקית לבין מעשי בני אדם? אנחנו כמובן מתחככים פה בבעיות יסוד גדולות של השגחה ובחירה והשתדלות וכו'. עכשיו כולם חכמים לאחר מעשה, מה זאת אומרת שמעל הגגות בכיכר מלכי ישראל יכלו לעלות בלי פיקוח? וכולם יושבים ומעידים ומסלסלים ומפמפמים, ומי יודע מה יקרה עוד כשיבוא הניסוחים הסופיים של הוועדה, יגידו, גבלת, אפשר הרי היה למנוע את זה. שיש פה חשבונו של כלל ישראל, זה הרי רואים בחוש. אז אם יש גזרה, אם יש איזה מהלך, גם אם אנחנו עוד לא מבינים את סופו, אז מה תועיל החריצות? אלף פעמים שבק. ויפתחו עכשיו, יתחילו ויסלסלו מראש, ויגידו, איפה היה השוטרים ואיפה היה השומרים, ואיזה כל מיני סיפורים. זה טוב בשביל סיפורי אגדות, זה טוב בשביל קורס בבלשות, אבל החריצות שקר, לא יועיל כלום. כי הייתה איזה גזרה. צריך להיזהר מאוד. כי צעדים נוספים, תגיע לפטליזם גמור. לא צריך לא שבק ולא שוטר ולא כלום, והכל יהיה בסדר, וניפול לתוך האש, ונראה שהאש לא תאכל אותנו. לכן זה בעיה מאוד מעודנת ומאוד עמוקה. אבל כאן הייתה איזה תוכנית. כי זימן לו הקדוש ברוך הוא מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידיו. כאן אמר הרמב"ן, מה אכפת לי איך נודע הדבר הזה? נזדמן לו מורה דרך. והמורה הדרך הזה, אז אם אתה יורד אותי בקטנות ואתה אומר לי, אז איך בדיוק נודע לו? לזה נתכוונו רבותינו, ואומרם כי האישים האלה הם מלאכים. מלאך זה כלי שבעזרתו התוכנית האלוקית מתבצעת. הכלי הזה עושה מלאכיו רוחות. נו. כולנו אמרנו בוקר, עושה מלאכיו רוחות. נו. אז מה זה? מה, מה, מה הפשט? מה הפשט של, 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 של הנהגה כזאת? זה יכול להתבטא על ידי כל מיני דברים, איך אתה באיזה מקום שהוא עושה ואומר את, את התוכנית הזאת. ויכול להיות שמישהו לוחש לך, ויכול להיות שעלם לוחש לך, הסברה אומרת לך, ויכול להיות שבאמת מישהו, יכול להיות שאתה שמעת שניים מדברים ביניהם. ולפי הדו-שיח הוא חשד שהם שם השלוחים הללו, הם שם הלכו האחים. שלא על חינם היה כל הסיפור הזה. להודיענו כי עצת השם היא תקום. זאת אומרת, יש בסיפור הזה לקח מחשבתי עמוק מאוד. יש לקדוש ברוך הוא תוכנית, והתוכנית הזאת תתבצע מכל מקום. אנחנו עוד נשוב לרמב"ן הזה. אבן עזרא התעלם מכל הבעייתיות ואמר פשוט, וימצאו איש דרך הפשט אחד מעוברי דרך. אבן עזרא לא תירץ בזה, מה פרוש האיש מצא אותו? אחד מעוברי דרך, הוא הלך לחפש נהג. אז היה עובר אורח, לא היה בכלל לשאול אותו. אדם הולך בביטחה בכיוון מסוים. מסתובב, הוא יודע לאן הולך. מזה שהאיש לא הולך בשביל, אלא הולך בשדה, והולך בשדה ומחפש פה, מחפש שם, אתה רואה? עצם ההליכה בשדה כבר מעידה שדרכך לא ברורה לך. על אחת כמה וכמה שהוא בוודאי עשה מעשים שמראים על איזה חיפוש, אז החיפוש הזה הוא התאייה.
כך הוא דקדק בפירוש הכתובים. אחד מבעלי התוספות, רבי יוסף בכור שור, בכיוון הפשטני הזה, תוהה בשדה, שהיה מחפש בשדות על משכנות הרועים למצוא אחיו. מה תבקש? לפי שלא היה הולך באם הדרך, הבין כי מחפש הוא. אז הוא ישתדל כמה שאפשר להפחית את הקשיים. באמת הוא לא ידע, והוא ראה איש שלא הולך בדרך, ואתה רואה שדרכו לא ברורה לפניו, אז מסתום הוא מחפש. וימצאו איש בני תוהה בשדה, כתוב בכלי יקר, זה גבריאל. מדיקה אמר, וימצאו איש, שמע מינה שזה האיש היה מבקש את יוסף ומחזר אחריו, והוא מצא. זה הרי פשוט הפועל וימצאו, אז יוסף הוא האבידה, והאיש ההוא הוא המוצא. אבל יוסף, זה כמובן מכריח אותנו לומר שזה גבריאל, כי אחרת איש אחד שנניח הולך ממחנה אוהלים אחד לחברו, מה יש לו עם כל האנשים שמתגלגלים שם בדרך? אבל יוסף לא מצא, והיה בדעתו של אותו איש להזירו שיהיה נשמר מן אחיו. חידוש בעקבות דברי חז"ל, כי ראה אותו שהלך בשדה, טועה בדעתו, במה הוא היה טועה? איך הוא הוציא את זה דרך דרוש, לא טועה פיזית, או גם טועה פיזית, אבל הוא גם טועה, כמובן, כאילו בטט, הוא טועה בעצם, אלא הוא אמר טועה בדעתו, זאת אומרת, הוא בכלל הולך במהלך הפוך, כי הלך לשלום, ראה את שלום אחיך, ואין שלום לאחיו עמו, ואם כן, ואם אתה אומר שהאיש הזה הוא שמבין שיוסף הולך בכיוון לא נכון, ודאי זה מלאך שידע מה שליבו, שמה שבניבו, ואם לא כן, מאין ידע איזה אדם אחר שהוא הולך כתועה, שמה זה דרכו, כי בלי ספק שלך באיזה דרך הוא שביל. וצניק, אני אספק, הרי כתוב בשדה, ובשדה היו דרכים, כמו שאמרו הראשונים האחרים. אבליהו מזרחי, בפירוש שלו על רשי, הרגיש בעין הקשיים האלה. והאמצעים הוא איש דיה גבריאל, ובתנחומה אין איש האמור אלא גבריאל, דכתיב האיש גבריאל אשר הייתי, ואינו רוצה לומר שמפני שכתוב כאן איש, כמו שכתוב בגבריאל, ראוי לפרשו על המלאך, שאם כן, בכל מקום שכתוב בו איש, נדרשהו על המלאך, הרי זה פשוט שלא. אין הכוונה איש שווה מלאך, מפני שכתוב האיש גבריאל. נו, אז מה, אז כל מקום שכתוב איש, אז זה בדיחה? כל כך הרבה פעמים כתוב המושג הזה, ויבואו האנשים בית יוסף. מה זה מלאכים? אנחנו יודעים שזה אחרי יוסף. על מה פשוט? אלא אחי פירושה. שמפני שכתוב כאן איש, כמו שכתוב בגבריאל, למדנו שהמלאך שפגש ביוסף, הוא היה גבריאל ולא מלאך אחר. אני לא אומר שכל איש זה מלאך, אבל אם במקום שיש מלאך כתוב איש, זה גבריאל. אבל מה שאמרו שהאיש שפגשו היה מלאך, נו, וזה גוף הקשיא. ההוא מפני שאמר לו יוסף, אגיד ענה לי, ולא אמר לו מתחילה ידעת את החי, איפה הם רואים. הרי ככה היה צריך להיות. הוא כמובן רומז לשאלה או לדו שיח שבין יעקב לבין הרואים בחרן. החי, מאין אתם, אמרו חרן, הידעתם את לבן. כך מדברים שני עוברי אורח שנפגשים. אלא מה תאמר? שהתורה מספרת רק על המשך דו שיח, זה בוודאי לא ישר. לא מסתבר. בוא נפשך, אם מוסרים לנו אינפורמציה, היא צריכה להיות מהתחלה עד הסוף. אז חוזרת השאלה למקומה. שמע מינה, מתוך הדו שיח הלא ברור הזה, שאינו כדרך שיחת בני אדם עוברי אורח נורמלי, שהיה מלאך שדרכו לדעת זה. מוכרח אתה כמובן גם לומר, שיוסף הניח שהוא ייצור על אנושי, שיש בידו האינפורמציה הזאת. אבל החכם מבן עזרא נדחק בזה פירש הדין אלא אם תהיה. המהר"ל, גם הוא התייחס לכל השאלות הנובעות מכאן. זה גבריאל, דל כוחך מלאך היה. דים לא כן, למה צריך כל הסיפור שמצרועי ושאל אותו איפה הם רואים? ואמר לו בדותנם, והלך אליהם מי נפקי מיני, אם התחילה הלך אליהם בלי טעות או על ידי טעות, ולמה הוא צריך כתוב לכל זה לומר וימצאו איש? כמו שאמרנו, כל הסיפור הזה אפשר לוותר עליו. אלא שהשם יתברך שלח מלאך להגיעו אל אחיו, ואם לא כן, אם לא היה לו את המלאך הזה, לא הלך אל אחיו, אלא היה חוזר משכם לביתו, כיוון שלא מצא את אחיו, כי לא ידע איפה הם. באמת מה דורשים ממנו? ולכן שלח אליו המלאך. במילים אחרות, יש פה התערבות על טבעית. על פי הטבע היה צריך יוסף לחזור ולהגיד לא מצאתי. מאותו קטע שבו נגמר הטבע, שנגמר הנורמה, יש פה איזו התערבות נוספת של מלאך גבריאל. ומאחר שהיה מלאך, זה גבריאל שנקרא איש. על הדרך שאמר המזרחי. שנאמר מה איש גבריאל, כי נקרא גבריאל איש, הרי נקרא גבריאל משון גבר, וגבר הוא איש. כאן אנחנו כבר שומעים איזה גם צד לשוני, איזה גבורה, איזה עוצמה. ועוד, דלא הבל אלה מכתבות וישלהו האיש, רק וימצאהו איש וישלהו. מהי עוד וישלהו האיש? אלא לומר לך, מי שנקרא האיש במקום אחר, וזה גבריאל שנקרא והאיש גבריאל. והרם פרש מפני שאמר לו יוסף, אגיד ענה לי איפה אבוהים, ולא שאל אותו בתחילה אם ידע איפה אבוהים, אלא ודאי מלאך שהיה דרכו לדעת. יש בהערות, כי גבריאל הוא מלשון גבורה, כי הוא המלאך הממונה על הדין. צורתו נבדלת של גבריאל מתייחס לנאש, על האש. כי שם האיש בכל מקום על הכוח, מורה על הכוח, כמו איש מלחמה, לא איש אתה. לשון אנשים משמש על גיבורים, וזה ידוע. לשון איש בעל גבורה. בסדר. בעל הלבושים סלסל עוד איזה צד בדברי רשי. וימצאהו איש דרך גבריאל. נראה לי, זה קשה לרשי, זה לשון וימצאהו איש, משמע שאיש אחד היה שלוח לו, מאחר הוא ביקשו עד שמצאו, שזה לשון וימצאהו. לאיש הזה יש בעיה. יש עליו משימה לדאוג לכך שיוסף יגיע לדותן אל אחיו. האיש הזה, אמרו לו, יוסף אי שם. אז הוא הלך לחפש. הבעיה היא של האיש, או של איש. הוא צריך לדאוג שכל העלילה תתגלגל. אם יוסף יחזור לשכם, אז אנחנו נצטרך לפברק עוד איזה סיפור חדש כדי שזה יקרה. עכשיו זה הולך טוב מאוד. הם יחוץ לבית, הם רחוקים מהבית, יכולים פה לעשות איזה סיפור. גם כאן זה לא כל כך מהר, זה רוצה ככה, זה רוצה ככה. איך בדיוק תתקיים הגזרה של וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי ויהיו שם ב-400 שנה? זה הרי מגמה, צריך לדעת איך זה יתקיים. מישהו אחראי לביצוע של התוכנית. יוסף לא יודע שום דבר לו, הוא עכשיו רואה רק קטע קטן של התמונה. הוא צריך לחזור עם מסר. אז הוא יחזור. אבל כיוון שיש מישהו שאחראי לביצוע של התוכנית, אז האיש הזה הוא יש לו בעיה. הוא מחפש את ההזדמנות איך לרקום ואיך להשחיל שהעסק הזה יתגלגל לפי התוכנית הסמויה הזאת. לפי אותה גזירה שהרמב"ן רמז עליה. לכן וימצאהו. הוא היה שלוח לו מאחר הוא ביקשו עד שמצאו, שזה לשון וימצאו, שכמו וימצא אותו איש. כי הוא היה מבקש אחד, הוא פגע באיש הזה, ולכן פשוט הוא לרשי, שוודאי זה היה מלאך, שהיה שלוח אל המת השם יתברך, שיגיענו לאחיו. יש לו משימה, יוסף צריך להגיע לאחיו, ואז זה יתחיל להתגלגל. כי כך נגזרה הגזרה מלפניו יתברך. ואם לא כן, מי שנכון לבקש את יוסף? ולכן פירש ואמר וימצאהו איש על כל חכם מלאך הוא. ואיזה מלאך זה גבריאל שנקרא איש, דכתיב האיש גבריאל. ספתי החכמים שבדרך כלל בחומשים, שלא לדבר על עיקר ספתי חכמים, הם מאוד משובשים ולא קריאים במידה מספקת. בעצם שמם זה לקט, שלקט חכם מאחרונים של עשרות ספרים של פירושו של רש"י. הראשי דברות האלה זה ולי יעקב טריביש. נראה דקשה מהי והמצאהו איש על הדרך של הלבוש. מי שלחו לבקש את יוסף, אבל הוא מבקש אחיו. ויראו איש היה לו לומר. מה זה והמצאהו? אלא מלאך היה. אז הוא סלסל עוד קצת. שהיה צריך לומר ויראו, לא והמצאהו. כאן הקדוש ברוך הוא שלחו. הנשיא בדרכו הפשטנית והמצאהו איש. אם נחשוב שהיה איש מוזר ליוסף, דיינו. שיוסף לא זיהה אותו, אינו מובן מה שאמר לה מת החי, ומאין לו לדעת מי הוא ומי הם אחיו. אלא מה תאמר? שהייתה קודם שיחה קודמת, וגם מה השאלה הגידנה לי איפה הם רואים? מאין לו לדעת? אלא אחת משתי אלה, או שהיה איש ידוע להם בחשיבות. זאת אומרת, איש שם, נניח לרגע שזה היה אדוני האחוזות כולם. לא. אדוני האחוזות, אז הוא מכיר את יוסף, יוסף מכיר אותו, היה כבר פעם פה, אז הדוסיה, זאת אומרת, הנציב מניח, אולי יש אפשרות, אם נקבל את זה, שהייתה איזו היכרות קודמת, ואז ממילא זה חלק מן התהליך. אבל זה הרי לא כתוב. או יכיר בו שהוא מלאך או נביא, שידע כל מה שעם אחיו. הוא באמת היה ראוי לכתוב, וימצא איש, שהרי יוסף היה הולך בדד ומחפש, הוא מצא, ולא האיש הולך לדרכו. רגע אחד, למה הוא אמר פה הלך לדרכו? הרי גם האיש היה בתוך השדה. אגב, הם לא נפגשו בשביל, הם נפגשו בשדה. מה עושה האיש בשדה? אלא בא ללמד. זאת אומרת, מתוך כל הקשיים ההגיונים האלה, בא ללמד שהיה שליח מן השמיים לפגוע ביוסף ולהביאו לידי כך. והלך האיש וימצאו באותו מקום. בעל תורה תמימה, שכתב עוד כמה ספרים ידועים, ברוך שאמר על התפילה, כתב גם פירוש על התורה. בדרך שלו, כמו הערות שלו על בתורת מימה, על דברי חז"ל. הוא עצמו למד בוולוז'ין אצל הנציב שהיה שער בשרו מנישואים שניים שאביו היה לו קשר איתו, אבל לא נדבר על זה עכשיו. אז הוא כתב, וימצאו איש ברש"י בשם מדרש, וימצאו איש, זה מלאך גבריאל, ולא נדבר על מה נוסדה דרשה הזאת. וקרוב לומר, משום דלשון מצא יונח על הרוב על דבר שמחפשים אחריו, כמו בסוף פרשת ויצא ויחפש ולא מצא, ובשיר השירים ביקשתי ולא מצאתי, ובסמור פסוק י' ז' וימצאם בדותן. מציאה באה לאחר שחיפש אחריו. אבל על מקרה פגישה עם אדם שאין מחפשים אחריו, יונח יותר על לשון ויפגשהו, כמו המחנה אשר פגשתי, השיר ורש נפגש ועוד הרבה. ויען וכאן דכתיב, וימצאו איש ולא יפגשהו, משמע שחיפש אחריו והמתין עליו, עד שיתה בדרך כדי להורותו הדרך הנכון. הוסיף, הוא הוסיף איזה ראייה לשונית. המלאך הזה עומד בעמדת המתנה, והוא אומר, אני רק רוצה לראות איך כל העלילה הזאת תתרקם, ואיך כל הסיפור הזה, עד שאני אתפוס אותו. זאת אומרת, זה לא פגישה, אלא זה מציאה של המתנה. משמע שחיפש אחריו והמתין עליו, עד שיתאה בדרך כדי לראותו הדרך הנכון, וזה לא יוכל לסוב על אדם, כי מאין ידע אדם שיתאה בדרכו, ולכן דרית מוסב על המלאך. ויען כי גבריאל המלאך מכונה איש, כמו בדניאל ואיש גלואל, הוא מוסב שם על המלאך הנקרא בשם זה, לכן קראו הדורס כאן איש. ותם כינו איש למלאכים, דמות פניו כפני אדם, גדול כוחם של הנביאים, וישמע כל אדם ידבר, כל אדם מקודם. בסדר. אבל העומק של הדברים הוא יותר מאשר הוא תפס בצד הפשטני של זה. מה פירוש גבריאל? מה פירוש התגברות? יש פה, בשם גבריאל יש יסוד של כורח, של הכרח, של לחץ, של התערבות לא נורמלית אנושית. לא ככה. משהו שבא מלמעלה. כשאנחנו סוקרים את תולדות העלילה, כשאנחנו סוקרים את כל מה שיראה פה, הרי יש נקודות מפנה בהיסטוריה. שעוד גורל, וזה לפעמים מאוד פיקנטי, ואפילו מפרמס את הדמיון, לתאר מה היה קורה אם לא היה מה שקרה. איך ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. יש אפילו מי בין סופרי העולם, בין סופר יהודי, שתיאר את שעות הגורל הללו בדרמטיות רבה מאוד. ולפעמים, כמובן, זה הרגשה ילדותית. אתה חושב, האם היה רק איזה פספוס אחד קטן, אם משהו לא על פי התוכנית, איך זה היה מתגלגל אחרת? ואיך מאורע, זעיר, קטן, שבתוך המסכת הגדולה הוא בכלל לא רלוונטי, איך הוא קבע את... ולפעמים זה מדהים, ולפעמים זה מזעזע. אתה אומר, איך... ומה באמת היה אם היה שם כדורי סרק? לא היו מעוררים את כל השואלים מריב צם על הסדר ועל ממלכתי דתי והבחירות וארץ ישראל וכל מה שבעקבות זה. הרי אפשר לנסות לכתוב תסריט היסטורי על סמך מה שהיה שונה לחלוטין ממה שמתרחש לנגד עינינו, ואתה עוד רואה שהדוד רותח ואתה עוד לא יודע למה זה יגלוש. אבל נלך בנקודה שאנחנו עוברים בעבר ונראה אם לא היה קורה שום דבר. אם האיש עובד אצלך, מה אתה עושה פה? תחבור. היה הולך, היה מתקפל, והיה הולך עוד פעם. היה גומר משפטים, ולא יודע מה היה. היה משולח אחרים לבית סוהר. לא יודע מה היה הכל. ואז כל הסיפור... אז אפשר להגיד שדברים בעלי משקל אדיר כזה, כמו פרסום התורה, תלמוד תורה די רבים, ריבוי תלמיד, כל מה שעכשיו הולך ורותח, אז מה זה, איך זה היה מתגלגל אם זה לא היה? כי הגזרה אמת והחריצות שקר. ההתערבות השמימית בעוצמה היא הגבריאל, היא הגבורה, היא הכוח, היא הדין, היא הביצוע. תופסים אותו ומכוונים אותו מבלי שהוא מרגיש. אבל כאן כמובן כל היופי וכל הבחירה. כי אם זה היה מלאך שכולם מכירים אותו, אם זה היה דבר שאפשר להצביע עליו באצבע, היו מקרים בודדים בהיסטוריה שכל אחד מראה עליו באצבע. אבל בתהליך הנורמלי זה כל כך אופייני לחשיבה החזלית וכל כך אופייני לבחירה באמונה. אתה יכול את הכל לפרש בצורה של מקרה. הוא הולך בשדה והוא באמת טועה והוא יכול ללכת חזרה ויכול היה ללכת חזרה. אלא מה? הוא ילד טוב. אז הוא רוצה להגיע עד הסוף. בפרשה כגון זאת, שהיא סתומה מצד אחד ומפורשת מצד שני, חזל מאותתים לנו. אתה יכול לקרוא על פני השדה ולומר, איש, אתה אפילו לא מתעמק, איש, גמר, והגיע לדותן. ואתה יכול לומר, הנה יש לך פרשת דרכים, יש לך צומת, וכאן בנקודה הזאת נכנס משהו שיכול להתפרש בצורה הטבעית ביותר, והרי הוא מתפרש. כתוב איש, אבל אם אתה שומע, הוא אומר, איש, זהו איש, שלו איש, רגע, מה, אז אם אתה קורא את אוזניך של מה התכוונו באיש הזה, מה האיש הזה רוצה לומר, מה הוא רוצה ללמד, הוא רוצה ללמד יסודות חזקים מאוד בהנהגת האמונה. אתה יכול כמובן לדון כמו שראינו בתחילה, אובייקטיבית מדעית כביכול, שיטת הרמב"ם, הטיבו של האיש הזה, איך הוא מתגלה האיש הזה, בסדר. אבל אנחנו שואלים מה הלקחים העולים מתוך זה. ההיסטוריה זורמת בהסברים המקובלים שלה. זה מישור אחד. אבל אם אתה קשוב להידים העולים ממנה, אתה יכול להצביע על צמתים ועל פרשיות דרכים שבהם ישנה התערבות ואתה מרגיש איך ש... ומה שמבקשים לך שאתה תרגיש, איך יש פה התערבות מלמעלה, וההתערבות הזאת היא מכוונת את המאורעות. אם אתה עולה על הגל, אתה נעשה שותף לביצוע תוכנית אלוקית. יש לנו בפרשה עוד סיפור כגון זה, וזה הרי הסיפור של יהודה, אבל לא נדבר בו עכשיו, אולי יהיה לנו ביממה הבאה הזדמנויות נוספות ליסוד הזה. זה פשוט, זה מתבקש אפילו מעצם הסיפור. יש תוכנית משיחית, יש תוכנית של גאולה. אז אתה חושב שבאיזה מקום שהוא אתה יכול לעכב אותה, לעצר אותה, לשנות אותה. התוכנית הזאת נוסעת. השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, אם אתה עולה עליה וממשיך איתה ונעשה שותף לדבר הזה, או אתה מנסה בצורה טיפשית ולא יוצלחית לנסות לעכב אותה, אז עד שהאיש גבריאל יתפוס אותך ומן השדה יביא אותך אל הדרך לך. כך בפרשה שלנו, כך גם בפרשת הימים, כך גם בפרשת חנוכה. אתה הרי יכול, מה היה קורה אם לא היה מגיע למודיעין אותו רשע מרושע ומתתיהו לא היה נוכח שם על יד המזבח בכיכר העיר? אז הכל היה נשאר אדום, ואותה התלהבות ואותה התרוממות אולי הייתה מוצאת לה ביטוי אחר, אולי לא הייתה מוצאת לה. אז כל אותו רמב״ם יסודי, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, איך היה נשאר, מה היה קורה שם? אולי הכל היה נופל בתוך הקלחת המתייבנת. אז גם כאן אתה יכול לנסות לשחזר, זה, זה, זה יכול להיות מאוד מלהיב את הדמיון. איך ההיסטוריה הייתה מתגלגלת אחרת, בגלל מורק כזה או אחר. כיועצה בזה, תכסיס צבאי של יהודה, או תכסיס צבאי של שמעון, או של אלעזר, או כל מיני דברים, איך ההיסטוריה הייתה משתנית. בעומק העניין יש גזירה. בעומק העניין יש תוכנית, גזירה בהוראה של תוכנית. והשאלה היא אם על פי הכללים שהורונו חזל, ועל פי קריאת כתב אחידה, אתה מצטרף לתוכנית הזאת. בפרשה ובימים ההם, ובזמן הזה, כיועצה בזה. בזמן הזה, גם כן אותו מהלך. אותו מהלך שאתה יכול להסביר אותו בצורה הרגילה, בשביל זה יושבת ועדה עם מומחים ומנסים להביא, ואם אתה יש לך הסתכלות, אתה רואה מה מרחף מעל חברי הוועדה הזאת, מה הרמה היותר גבוהה, ואין איתנו נביא, ואנחנו לא יודעים לסרטט את המהלך. אבל אם נביא היה כותב את הולדות, כשנביא יכתוב את זה, יראה אחרת. הרי זה מה שכתוב וימצאו איש. סיפורים האלה שכתובים, כפיים בתורה, הם שצריכים ללמד אותנו, לכל הפחות לחפש כיוונים נוספים. לחפש שפה זה חלק מתוכנית גדולה. ואז יש לנו כללים בהלכה, במסורת חכמים, איך אנחנו בתמונה הזאת? מי שהיה לו עיניים, והלך בכפר הרועה השבוע, אז הוא ראה חלק מן הדבר הזה. פעם אחרונה שאני הייתי בכפר הרועה, מסתובב היה לפני 40 וכמה שנה. ואז אי אפשר לעשות מניין של הערים, שלא לדבר על כל הפעם, כמובן, יש גם ביקורת עלינו. אבל עצם, אני מתכוון על האנשים ועל הופעתם ועל הנהגתם. כמעט אני אומר שצריך לעשות, ידוע לי שבקרה, זאת עשו את זה, לפני שנוסעים ללוויה כזאת, פשוט ללמוד הלכות לוויה. של, כתוב שפור שלא אומרים שלום בלוויה. לא, לא ידעו את ההלכה הזאת. גם, גם יהודים מכובדים. זה לא כך. איך מדברים, איך מתנהגים, מה טיבה של מצוות לוויית המת, איך לעשות את זה. כל מיני פרטים. אבל לא נכנס עכשיו לזה. דבר על העיקרון. אבל מי שראה, ראה. מה באמת גדולתו של... של הנפטר, שהוא עלה גל כשהוא הבין שמאותתים פה. הוא היה קשור. שתום, שמע את זה מרבו הגדול. יש איזה מהלך היסטורי, יש איזה מהלך, ודאי אתה יכול לראות. ומה היה? לא היו הגיבה, ולא היה להם מחשבה בראשיתה, ולא ידעו איך לעשות את זה. אז הכל... הייתי שם שופט בית המשפט העליון, נמצא שם, הוא היה בן העשרה, שעלו לגיבה בחשבן תפשין. אז, 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 אז הוא השתתף איכשהו במפעל, אז הוא נכנס למהלך. מי ששמע טוב מה שהרב וייסבקר אמר על יד הקבר. מה יש? ילד מגבעתיים, ילד מגבעתיים. אני חושב שאפילו לא היה שם עוד תיכון. היה בעל כישרון. אמר לו הרב נרי, זיכרונו לברכה, אתה יודע מה ברוך? תישאר פה עוד שנה, במקום שאתה תלך למקום אחר, אני לומד איתך חברות הכל בוקר. אז הוא נשאר שם כיתה, לא כיתה ג' סתם למד לפני עצמו. היום הוא ראשי וגדול, כל בני ברק סוערת מסביב לו. תלמיד, מי ששמע טוב, שמע מה זה הכרת הטוב, איך הוא דיבר, הוא דיבר על הבית. מה זאת אומרת שהוא ישב שם ולמד שנתיים ימים כל יום חברותה בשעתיים האלה? אז הנה תפס אותו גבריאל, הכריח אותו, נסע הרב וייסבקר, ראש ישיבת בית מתתיהו בבני ברק. מה יש? הרב נריה אמר לו, תישאר איתי, נלמד יחד. נכנס, בוודאי את הבחירה. הרי אחרי למה מגיע שכר, אבל הוא טעה בשדה והאם צאהו איש, אז גבריאל שלח אותו, אז תפסו אותו, אז הכניס אותו לעסק. אנחנו בתוך דוד רותח של הוויות היסטוריות גדולות. האינטנסיביות של ההיסטוריה היהודית במאה השנים האחרונות אין לה משל בכל שנות ההוויה, אבל מבחינה כמותית כמה הכל צפוף, כל ואתה מרגיש שגבריאל פה בתמונה, אתה מרגיש שאתה חלק מהאישים הבונים את ההיסטוריה הזאת. והנה דוגמה לפניך, תלמוד תורה של ארץ ישראל, איך פרצופה של ארץ ישראל, רבבות של בני נוער. מה יש? יש תלמוד תורה של ארץ ישראל, יש הנהגה אחרת. ואומר, שלטעות בשדה, לטעות בשדה של ההיסטוריה ולשמוע את המלאך. לדעת לקרוא את המפה. זה כל המהות. ואת המפה הזאת צריך לקרוא בהתאם לקוד החזלי, בהתאם לקוד של המסורת. ודאי מישהו אחר קורא את הקוד בצורה הפוכה, ולכן יוצא לו מעשה שטן. שקורא את הקוד כמובן, הוא מבין שמאותתים ומובילים אותך לקראת אותו מהלך בלשון חזל במהלך אחד. הוא עסוק בסקו ותעניתו, הוא יש לו פה ועדה, הוא יש לו פה רוצים לסגור את ההסדר, אני עוסק לעשות את בנו מלך, אני עוסק להביא משיח, והוא מתענה. אופטימיות עצומה. להבין שמכל הלכת הגדולה הזאת, אני בורא אורו של משיח.